ערב טוב, אנחנו בדף י"ז עמוד א', אנחנו מתקדמים לברייתא תנו רבנן. אני קורא מנוסח הדפוס, זו ברייתא שכבר למדנו אותה פעם, וכבר ציינתי לחילופי הנוסח שבה שהם משמעותיים להבנת הברייתא, אבל בואו נקרא קודם מה שיש בדפוס. תנו רבנן, אין אופין מיום טוב לחברו. איך מגיע הברייתא שעוסקת באפייה מיום טוב לחברו? כי עסקנו בשיעור הקודם, בחטיבה הקודמת בגמרא, שעסקה בלהניח עירוב תפשילין ועירוב תחומין מיום טוב לחברו, רק ששם זה היה על ידי תנאי, ואם מישהו זוכר את הסבר רש"י בסוגיה, למיתו של דבר לא מניחים מיום טוב לחברו שם, אלא מניחים בימים, בשני ימים טובים עבור השבת שצמודה להם. כלומר, לדעת רש"י, למרות שהביטוי מיום טוב לחברו חוזר על עצמו, וזה לכאורה מסביר את צמידות המקורות. אנחנו קודם למדנו בשבוע שעבר, מניח אדם עירובי תחומים מיום טוב לחברו, אז אם יש ברייתא שעוסקת האם אפשר לאפות מיום טוב לחברו. אבל למטה של דבר יש הבדל עצום בין המקורות, שכן יש מילה אחת שיש למעלה שאין כאן, המילה ומתנה. המילה ומתנה, מה היה פירושה? שאני רוצה להניח עירובי תחומים עבור שבת, רק שלא שכחתי להניח אותו מערב יום טוב, ולכן אני, זה היה כל הדיון שבוע שעבר, אני מסתמך על זה שיום טוב שני בנוי על הספק, אחד מהם הוא חול, ולכן אני מניח פעמיים כדי שבלמיתו של דבר באחד מהם הנחתי בחול, אבל זה בכלל לא דומה למקרה של יום טוב, לאפות יום טוב לחברו, כשכן מה מדובר אצלנו? אז אומר רש"י, בוא נראה את דיבור המתחיל מיום טוב את רש"י, אין אופין פת, רש"י פה לא מאיר, סליחה, אוקיי, אנחנו לא יכולים להגיד, לכאורה אין דבר מיום טוב לחברו, על מה מדובר? מי רוצה לאפות מיום טוב לחברו? מה הכוונה לאפות מיום טוב לחברו? בטח לא מפסח לשבועות, נכון? אז זה מיום טוב ראשון ליום טוב שני. ולמה לא אופין מיום טוב לחברו? מאיזו סיבה? לכאורה, כי אחד דור הייתה ואחד רבנן, כי יום טוב, על ציינו, יום טוב ראשון הוא ודאי, יום טוב שני לא, המעמד שלהם לא שווה, זאת הסיבה. כלומר, אז יש משהו משותף למה שהיה קודם, ועדיין זה לא לגמרי דומה. כן? לעומת זאת, יש גרסה, יש לי פה, אני אסביר לכם, יש יהודי שכתב דוקטורט על מסכת ביצה, על הנוסח שלה, והוא עושה סינופסיס, טבלה משווה, טבלת אקסל. יש פה אנשים שאוהבים טבלות אקסל? הוא עושה טבלת אקסל של כל עדי הנוסח של כל המסכת, והוא שלח לי אותה, יהודי בעל חסד. כן, וכאן אפשר לראות, טוב, זה טבלת אקסל שמיה מלמעלה למטה עם אלפי אלפי מילים, כן? כי נו, זה קשה לתאר איזה עמל הוא השקיע. אבל כאן, זה ברח לי המקום, שנייה, רק אם נמצא אותו מהר. צריך להתאמן על האצבע באנדרואיד, כן? אז הנה. אז כאן, לפי מה שמתואר אצלו, יש עדי נוסח של הסוגיה, שתחת לגרוס מיום טוב לחברו, הם גורסים, אני מקריא, צריך קודם למצוא את זה, כן? שנייה. הנה, תנו רבנן, אין אופים מיום טוב לשבת. זה הנוסח שנמצא ברוב עדי הנוסח, ואם כך, אנחנו לא מדברים מיום טוב ראשון, מיום טוב שני, אנחנו מדברים יום טוב לשבת, וזה דין, בעצם חזרנו לדין המשנה. יש גם עד נוסח אחד, כתב שניים, סליחה, שגורסים אין אופין מיום טוב לחול. כלומר, אין לזה שום קשר טוב לחברו. אני נוטה לחשוב, למרות שקשה לומר פה דברים חתוכים, אבל אם אנחנו באים לשאול את זה, יש פה שלושה נוסחים לאותה ברייתא. אם זה מיום טוב לחברו, אם זה מיום טוב לשבת, אם זה מיום טוב לכל, השאלה איך אנחנו בוחרים בין הנוסחים, כלומר, מה סביר יותר שהיה הנוסח המקורי, איך נוצרו הנוסחים האחרים. מסתבר שבמקרה הזה זה הרקע שכלל פילולוגי, שהקשה עדיף, דיינו, יש להניח שהנוסח המקורי יותר בברייתא, הוא הנוסח היותר קשה מביניהם, והוא היה קשה, לכן תקנו אותו. זה כלל גדול בפילולוגיה, שמי שניסח אותו לראשונה היה רבנו תם, בספר ישר לרבנו תם. שהספר נקרא כך, כי הוא בא ליישר את הגרסאות. רבן אותם מתאר בהקדמה לספר הישר, איך בעקבות פירושי רש"י לש"ס, שהוא מציע בין היתר ככלי פרשני הגעת הנוסח. כולם מכירים את התופעה שרש"י אומר, הכי גרסינן, אז שהתחילו להגיע את הספרים, והוא בא ליישר, ואז רבן אותם במבוא, נותן דין וחשבון על איך מגיעים מתערבים בטקסט, ואיך צריך לתקן את השיבושים שהם הכניסו, ובין היתר הוא אומר, המגיעים אף פעם לא יגיעו מקל לקשה, אם זה מובן, למה לא להגיע? בדרך כלל יקחו נוסח שלא מובן להם איזושהי סיבה, והם יגיעו אותו, זה מה שנקרא הקשה עדיף. במקרה כאן, הנוסח אולי הכי קשה, זה אין אופים מיום טוב. לא, בכלל לא. אני נוטה לחשוב שהנוסח היותר קשה זה אין אופים מיום טוב לשבת. זה שאין אופים מיום טוב לחול זה דבר פשוט. כי מה שקשה זה ההמשך. מה זה ההמשך? אין אופים מיום טוב ל-X. באמת אמרו, ממלא אישה כל הגדירה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. ממלא נחתום חבית של מים, אף על פי שאינו צריך אלא לקיטון אחד. אבל לאפות אינו אופה אלא מה שצריך לו. מה, אני אסביר רגל אחת. מה זה? באמת אמרו, בא כאילו לתת פתרון למצוקה שהרישה יצרה. עכשיו, אם הרישה אומרת, אין אופים מיום טוב לכל, לשמה להגיד לי, אבל יש לי פתרון בשבילך. באמת אמרו, לשמה להגיד את זה. זה הרבה יותר מובן אם אנחנו באים להתמודד עם בעיית יום טוב לשבת. אדם שואל את עצמו, איך יהיה לו אוכל לשבת? פה חזרנו ממש למשנה הראשונה של הפרק שעסקנו בה, כל נושא עירוב תפשילי. מה שקשה בברייתא הזאת, בנוסח מיום טוב לשבת, זה שכאילו הברייתא הזאת לא מכירה את האפשרות של עירובי תפשילים. אין אופים מיום טוב לשבת, והפתרון הוא סיר עם הרבה אוכל, כן? יום טוב לכל. כן. כן, מצד אחד אנחנו יודעים, מצד שני, הברייתא הזאת, כאילו לא מכירה את הפתרון של המשנה, שהוא תעשה תבשיל מערב יום טוב, כאילו, כשאני קורא את הברייתא הזאת, ופה אני מסכים לנשכחות, זה היה בחודש אלול, ממש בתחילת חודש אלול, למדנו את המשנה. גם במשנה עמדנו על השאלה הזאת. דיינו, האם מה המשנה מציעה לאדם כשיום טוב חל בערב שבת? הברייתא הזאת, הצליל שלה, אם גורסים בה מיום טוב לשבת, הצליל שלה זה שאין שום אפשרות לאפות מיום טוב לשבת, והפתרון המוצע הוא לבשל הרבה ליום טוב, ותאכל בשבת השאריות. זה בעצם מה שהברייתא הזאת מציעה. הדבר הזה, למי שרגיל ללמוד על עירובי תפשילים, כמובן שהדבר הזה נראה מאוד תמוע, הוא קשה. ולכן הנוסח יתוקן למקום שבו אין עירובי תפשילים, או שבו באמת זה יכול להיות יום טוב לחברו, יום טוב לכל, יותר סביר לתקן יום טוב לחברו, כן? ובכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה. זה לא אומר שזה דבר מוכרע, ואפשר ודאי שאולי יראה פה תהליך אחר. יש פה חילופי נוסח שונים לגבי הכותרת, באיזה מקרה מדובר. מה שהברייתא הזאת קובעת זה כבר יום טוב, איזה יום, הוא שכח. הוא מדבר על אדם ששכח. אוקיי, מה בעצם אתה אומר? אנחנו נראה את זה בעמוד ב', בסדר? בברייתא פה לא כתוב כך, אבל בעמוד ב', אנחנו עכשיו הולכים ללמוד את כל הסוגיה של דינו של אדם ששכח הנכר ובית תפשילים, מה הוא עושה. ואחד מהפתרונות שיופיעו בעמוד ב', מצטרך אז לשאול, רשי שאל, מה היחס בין מה שכתוב בעמוד ב', לבין הברייתא הזאת, שכן לכאורה הגמרות סותרות. אבל מה שנאמר פה זה שאדם יכול להרבות בסיר שלו, כן, באמת אמרו, בואו נלמד את זה, באמת אמרו, ממלא אישה כל הגדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ממלא נחתום חבית של מים, אף על פי שאינה צריכה אלא לקיטון אחד. כאן השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, על רקע מה זה מותר, למה מותר לאדם למלא את הגדרה בשר, אם הוא צריך באמת רק חתיכה אחת? למה מותר למלא קיטון שלם של מים, אם אתה צריך רק כוס אחת? אז לכאורה אפשר לעמוד בהסבר הדברים מההמשך, שכן מה הברייתא אומרת בהמשך, אבל לאפות אינו אופה אלא מה שצריך לו. ועל זה חולק רבי שמעון בן אלעזר, ואומר, ממלא אישה כל התנור פת, לפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלא. וכאן, מדברי רבי שמעון בן אלעזר, אני לכאורה למד על הרישא, מה אני למד? אני למד שכשהסיר מלא בשר, אז הבשר כולו, גם החתיכה שאני צריך, היא מתבשלת טוב יותר. ואם יתבשל לטוב יותר, כי אני לא דומה אדם ששם חתיכה אחת בסיר, זה יכול להישרף וכו', לבין סיר מלא חתיכות, כן? אז היות וכך, אז לכן למרות שמותר לבשל רק לצורך היום, יום טוב, ולא לצורך מחר, לא משנה כרגע איזה יום זה מחר, כן? אבל זה נקרא בישול לצורך היום, כי זה משביח את הבישול של התבשיל שאני צריך להיום. בפת לעומת זאת, הנקמה סברו, שהדבר הזה לא נכון, שכן, זה לא משפיע על הכיכר שאני רוצה להיום, יש עוד כיכרות, ורבי שאומר, אז הוא חולק, ומה הוא אומר? לא, היות ולכמות הכיכרות בתנור יש השפעה על הנפח של התנור, אם אלא על דרגת החום, אצלנו היום שולטים בחום, איך? כפתור, כן? אבל בזמנם התנורים היו אחרים, לא היה להם שום כפתור כזה, כלומר, השאלה של הגובה להבות, החום, איך מפזרים אותו בשווה, זו הייתה בעיה. אז לכן הוא אומר שאני יכול להרבות גם בכיכרות. מי שלכאורה, אבל לא נופל בהסבר הזה, חשבתי שתקפצו עליי, זה מי? מים. מה, אכפת לקומקום החשמלי, שנם לי נשק לפנים כוס אחת או 10 כוסות, זה משנה? ולכאורה מים לא נופל בקטגוריה הזאת, ולכן אני על כורחי חייב להכניס פה הסבר נוסף במים. באמת בשולחן ערוך, במשנה הברורה, הלכה למעשה, הוא מבחין בין מים לבין בשר. כן, מה אתה אומר?
אני יכול
להגיד אם אני שם לחות מדי, אז זה אין חיפה. פה אני שם
לחות מדי. אז אתה אומר שגם במים זה ככה. מה עושים במים?
כן, ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לכיתון אחד, כן?
שימה.
ההנחה של, אני ראיתי בפרשנים, זה שהוא רוצה לחמם את המים. או אתה חושב שמדובר שהוא שואב מים מהבאר? רגע, אני יכול לספר, אתה נפתח. מופיע באמת שהיסוד של מים הוא יסוד שונה מהיסוד של בשר, גם מנפקמין על ההלכה. כן, מה מופיע שם? כל כך, שולחן ארוך הולך בעקבות הגרסה יום טוב לחברו. מה שמופיע אצלנו בדפוסים, ולכן הסימן עושה כשלא להכין יום טוב לחברו, וכאן הוא פוסק ככה, בואו תראו את אסור לאפות או לבשל או לשחוב יום טוב לצורך מחר, אבל ממלא אישה קדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ודווקא קודם אכילה, אבל אחר אכילה אינה יכולה לבשל ולומר אוכל ממנה כזית דווה הערמה. Okay, ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לכיתון אחד, אבל כותב, זה כנראה בכיוון שלך, כן? שהוא ממלא, אתה צודק, הוא ממלא, אבל עכשיו תראו את מה אני אמר פה בהמשך, אומר הרמה, וצריך לשים הכל אצל האש בפעם אחת. אבל אסור להוסיף אש, אסור להוסיף אם כבר החבית אצל האש, התיר חשור לצורךו. ואני אמר את זה בצורה פשוטה. בבשר, כותב המשנה הברורה מפורשות, מותר להוסיף חתיכות בשר גם אחרי שהוא כבר על האש. למה? כי כל תוספת חתיכות משביחה את החתיכה שאני רוצה לאכול אותה היום. היות וכך, זה צורך יום טוב. כך הוא כותב מפורש, המשנה הברורה. הוא כותב... כן, אסור להוסיף, זה לא דמי לבשר שכתבנו בסעיף א' דמותר אף להוסיף אחרי שהוא כבר על האש. אז מסביר המשנה הברורה, דעת העם ההוספה משביח בתבשיל, ולכן מותר לבשל אותו בנפרד בעצם, יש פה עוד מלאכה. מה שאין כן, הכה, אין המים משביחים בכך, זה לא משביח את המים, זה מים נאמר דבר אחר, זה פשוט אותה פעולה. בוא נזרום עם ההסבר שלך, אני רוצה לשאוב מים מהבאר, זה אותה פעולה אם אני מכניס במעלה תדלי, או אם אני מכניס לזה ומעלה פחות, כן? כלומר, הסיבה שמותר לא כי זה משביח, אלא כי אין פה תוספת מלאכה, כי אין פה תוספת פעולה, לכן יהיה מותר רק לשים על האש בפעם אחת, בבשר כי הוא משביח, כן ג'ולי? אז לכן הוא אומר, אתה לוקח סיר ושם אותו על האש, מבחינתך זו אותה פעולה, אם הסיר יש בו ליטר או 2 ליטר, זה לא משנה, זאת פעולה אחת.
ממש אני מסכם, אני רואה שלא כולם אוהבים את זה. מה אני אשב? זה בסדר, לא? לא תמיד טעים מה שאני אומר. אבל מה שבעצם נאמר פה, לפחות במשנה הברורה עולה, שבבשר או בפת, זה הדיון, שיהיה מותר כי זה נחשב צורך יום טוב. כי הוא משביח את נפשי. ומים כי זה פעולה. כן פה תוספת פעולה.
כן פה תוספת מלאכה. כן.
נראית, אנחנו נראה שהמים והבשר זה...
אתה צודק.
כתיר אחד, אבל זה עניין בניון. זאת אומרת, עושה אותו מעשה בישול. זאת אומרת, הכל בתוך האסיר, ובשביל זה. מעשה אחד, זה בסדר. מים עוד מעשה אחד. ואפייה זה לא ככה. צריכים לעשות כל פת ופת, כל חלה וחלה.
נכון.
ונפרד.
נכון.
זה הסיבה של...
זאת הסיבה
של... שזה אסור. בני שזה שתי מעשים. שלא קשור לשעשי שווה. הוא אומר, כן, זה דפון, אבל ממילא זה מותר, בני שעושים את זה לטובת הזה, אבל...
אתה אומר שצריך לומר את הדברים הפוך. היסוד הפשוט יותר בברייתא הוא שהיתר הוא... כי זה פעולה אחת. ומפת נכנס עוד גורם שהוא משביח, ולכן הוא חוזר עכשיו ומשפיע גם על בשר. מצוין, באמת, זו הגדרה הייתה טובה. זה אותם יסודות, רק אתה מסדר אותם טוב יותר. מצוין, מצוין. אוקיי, אז אומרת הגמרא, אמר רבא, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אז הגמרא שואלת כך, איבאי אלו, מי שלא הניח עירובי תבשילין, הוא נאסר וכמחו נאסר, או דילמה, הוא נאסר ואין כמחו נאסר. מה אבא מינו? או איזה צעד יותר פשוט לך? בוא נשאל ככה.
כן, ג'ולי אומר, אני בכלל לא מבין את הטרמולוגיה של הדיון הזה. אם אתה היית מנסח את בעיה כזאת, היית מנסח אותה אחרת. מה בעצם הבעיה שואלת? זה דבר מאוד פשוט. אדם שלא הניח לרובי תבשילין, אנחנו לא, עדיין לא יודעים את ההמשך כאן הסכמים. אבל אדם שלא הניח לרובי תבשילין, מה לכאורה דינו? שלא היה לא אוכל. אתה יודע, זו הבעיה. הוא לא יכול לבשל, אבל אם אחרים יכולים לבשל לבוא, לכאורה איך היית מנסח את הבעיה הזאת? לא במונחים של כמחו נאסר, לא היית אומר כמח אסור, אלא מה היית אומר? היות הוא עבריין, היות הוא לא קיים עירובי תבשילין, לכן אולי בזרוע, ככה היית מדבר. וכאן הפתרון הפשוט לשאלה שלך, היא משהו שאני אומר לכם פה כל השיעורים האלה, שיש פה שימוש בטרמינולוגיה של לקוח מעולם של עירובי...
תחומים. בסדר? אני מקריא לכם משנה בסוף, יש את זה פה, למה רציתי לארון? בסוף מסכת ביצה, בסדר? אתם יכולים גם לפתוח אותה. בפרק חמישי של ביצה, המשניות, הגמרא עוסקת בעירובי תחומין, ושם אתם מוזמנים לראות את המשנה בלמד זין עמוד א'. המשנה שם קובעת עיקרון שביחס לתחום הכלים, הממון, הרכוש, יש לו את התחום של הבעלים שלו. כן, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, המוסר בהמתו לבנו לרועה. אז כאן השאלה היא, מי נחשב אחראי על הבהמה הזאת? כן, אני אלו כרגלי הבעלים, כשיש כמה אחים, אחרי מי הולכים, אבל הטרמינולוגיה של עירובי תחומין לוקחת את הרכוש של האדם ומשייכת את התחום של הרכוש אליו. זה נראה כמעט ברור, ואחד מהראשונים פה אמר את זה במפורש, תוך כדי השק לבטריה שלו בסוגיה, שהסוגיה כאן משתמשת בטרמינולוגיה של עירובי תחומין, שהיא באה לדון בעירובי תבשילין, תופעה שראינו אותה במהלך כל הסוגיות, אני חוזר לדוגמאות הקודמות, ראינו את הדוגמה שעסקו בשאלה האם הרב יכול להניח עירובי תבשילין עבור אנשים אחרים, שזה באופן ברור מדבר עם עירובי חצרות, באופן מאוד מאוד ברור. ראינו גם שהתוספות העירו שהדיון על השיעור של העירוב תבשילין, כולו מדבר עם סוגיות בעירובין שעסקו בשיעור של עירובי חצרות. ראינו את זה גם בשבוע שעבר, אם מישהו זוכר, שלהניח מיום טוב לחברו, אז הסוגיה התחילה בעירובי תחומין ועברה לעירובי תבשילין. הנה הדוגמה האחרונה שאני מכיר בסוגיות כאן, אבל זה אורך כל החטיבה בסוגיות הבבלי. דוגמה נוספת, שמשתמשים בטרמינולוגיה של עירובי תחומין, כדי לדון בעירובי תבשילין. אני מניח, אבל ג'ולי, בוא נראה קצת את הפרשנות של הסוגיה, שיותר מה שלכאורה עומד ברקע הדברים, זה שאלת הכנס, או מה עושים עם אדם שלא הניח. שכן, תראו מה הגמרא אומר. גמרא, אם הקמח נאסר או לא, כן? למה היא נפקא מינה, כן? אז אומרת הגמרא כך. למה היא נפקא מינה? להקנויה כמחול לאחרים. כאן אני קורא את הגרסה שלפנינו, שהיא גרסת רש"י ורוב הראשונים. היא אמרת, הוא נאסר וכמחו נאסר. צריך להקנויה כמחול לאחרים. ואז מה? ואז הקמח הוא כבר לא שלו. אם הוא לא שלו, אז הוא... אז הוא מותר. אז מה האחרים יכולים לעשות? אם הם הניחו לעצמם מרובי תבשילין, הם יכולים לבשל ולאפות, ואז הם יכולים לתת לו את זה חזרה במתנה, אם הם רוצים. אם הם לא רוצים, אז הוא יתקע בלי אוכל. אבל זה הפתרון שלו. לעומת זאת, היא אמרת, הוא נאסר ואין כמחו נאסר, לא צריך להקנות כמחו לאחר. בלשון אחרת, אחרים יכולים לבשל אחורו, לבשל עבורו. לפי שני הצדדים, לפי הנוסח הזה, יש לו פתרון. מה הפתרון? שאחרים יבשלו ויופרו בשבילו. רק מה השאלה? האם הוא צריך להקנות? זה נכון שאם הוא מקנה, או במה הוא מסתבך? והאפשרות שהם לא יחזירו לו. זה... הוא מסתבך בזה, לא נורא, כן? אבל ראשונים העירו על זה, מיד נראה, כן? אבל בגדול יש לו פתרון לפי שניהם. כן, ואז מה אומרת הגמרא? תשמע, מי שלא הניח עירובי תבשילין, הרי זה לא יופה, ולא יבשל, ולא יתמין, לא. לא לו ולא לאחרים, ולא האחרים אופין ובשלים לו. כיצד הוא עושה? מקנה כמחו לאחרים, ואופין לו ומבשלים לו. שמע מינה, הוא נאסר וכמחו נאסר, שמע מינה. תוספות פה על אתר מאירים, שהם לא מבינים בכלל את הטרמינולוגיה של הסוגיה הזאת. הם אומרים, אני קורא דיבור המתחיל, אי אמרת. שואלים תוספות, ותימה, הועיל וכמחו נאסר, מה מועיל הקנייה לאחרים? מי יכול לסלק האיסור שבו כדי שיוכל הוא עצמו אחר שנאסר? הם לא מבינים איך קמח אסור פתאום מותר, כי אני מקנה אותו לאדם אחר. ועוד קשה, כיוון שהוא נאסר, מאיזה טעם יהיה מותר שאחרים מופיעים בשבילו, וכי אחרים יכולים לעשות בשבילו מה שהוא עצמו אינו יכול לעשות בשביל עצמו, לכן הם מציעים להפוך את הגרסה. זה מאוד רדיקלי. לכן נראה לי, כי גרסה דהלכות גדולות, פה בצד כתוב כגרסת הספרים, היא אמרת, הוא נאסר ואין כמחו נאסר, מתי לקנויה כמחו לאחרים, ואז בואי לקניין. אבל היא אמרת, הוא נאסר וכמחו נאסר, לא מתי לקנויה כמחו לאחרים, דה לא מועיל לקניין, והמסקנה של הסוגיה לפי זה, שהיות ואפשר להקנות הוא, שם הנה הוא נאסר ואין כמחו נאסר, אבל לפי דעתה, מה יוצא? שלמאן דאמר כמחו נאסר, אז מה יוכל האדם הזה בשבת? כלום, הוא בבעיה. כלומר, ג'ולי, אני מניח שלפי הגרסה הזאת, זה בעצם מה שהסוגיה בודקת. כלומר, הסוגיה משתמשת בטרמינולוגיה של הרבה תחומים. אבל מה שהלמתו של דבר בוחן את זה, מה נעשה עם אדם שלא הניח הרבה תבשילין? האם מישהו אחר יכול לבשל ולאפות בשבילו? ולפי תוספות לפחות, לפי צד אחד. אין אפשרות. תתקע בלי אופן. אם אנחנו נשאל את עצמנו, למה להיות כל כך רעים אליו? למה? אז יש פה הורים לילדים, לא... מי שכל הזמן מבטרים לא מבטרים לו, אז הוא לא מקפיד. אבל אם פעם אחת סובלים קצת לתוצאות של המעשים שלך, אז זה יותר לא יקרה, כן? מהאדם הזה יראה יום טוב אחד, ועכשיו כל הימים הטובים שלו יהיו... אנחנו נראה בהמשך לסוגיה קצת דיונים סביב שאלות חינוכיות כאלה. החכמים פה בעצם עוסקים בשאלה חינוכית אולי, איך עומדים מול האדם הזה, כן? לעומת זאת, לגרסת רש"י, לפי שני הצדדים יש פתרון לבן אדם הזה. אנחנו לא כאלה רעים, אנחנו ותרנים, כמו שלפחות אני מבטא הרבה לילדים שלי. רק מה, השאלה היא אם אנחנו צריכים את ההקנאה, איזה ממד ההקנאה נותנת, שאני, הבעיה היא זה עובד רק על ילד למדן, או על בן אדם למדן, לא אומרים, לא דע לך שבאמת אתה תקוע, אין אפשרות לבשל בשבילך, אבל אם אתה מקליט את האוכל, טוב, זה שלי, אני יכול לבשל עבור עצמי, כן? אבל זה ממש הבדל מאוד מאוד דרמטי בין הגרסאות, כן, משה?
לפי תוספות, למה משם מונח לקנות?
למה מה?
למה משם שמונח לקנות? אז שכים קניין,
לא תמיד. בואו נשאל אחרת, אם כמחו לא נאסר, אז למה שלא יופו עבורו בלי להקנות?
כן, זה מה שאומר.
אז התשובה, אתה בעצם כבר אומר אותו בעצמך, מה התשובה לדעתך? מה התשובה לדעתך?
זה חלק מהקנס?
כן, כן. כלומר, גם למאן דאמר שהקמח לא נאסר, אבל כל עוד שהוא מוצג כשלך, אסור לבשל אותו. בעצם, אין אפשרות לבשל את האוכל שלך. בעצם מאמצים את הדעה שבעצם הקמח אסור. כלומר, זה בעצם מה שאתה שואל. אבל לפי תוספות יוצא שכשאינים ירן קמחו נאסר, הפתרון הוא שהוא לא יהיה קמחו. אבל אם קמחו לא נאסר, אז למה צריך להקנות אותו? זה בעצם השאלה, נכון? לכן יותר פשוט שיש איזה גרסה פה, כנראה הגרסה הפשוטה יותר, איזו. כמו רשי, ככה גורס הריף, ככה גורסים כמעט כל הראשונים, ומה עם קושי התוספות? אז פה בואו נקרא, זה מי שיש לו את הדפים ששלחתי יום אחד צהריים, אז אני מציע שנקרא את המקור הראשון, שם מופיע דברי הרשב"א, שבא לתרץ את קושי התוספות, זה נמצא בשורה 8, אומר הרשב"א, ואין עיקר לקושיות אלו לפי דעתי. הוא לא מתפעל יותר מדי מהקושיות של תוספות, למה? דעירוב דרבננו. ואם איתה דלא אסרו כמחו, יש ללמוד שלא החמירו בדבר, אלא שלא יעשהו בעצמו, אבל אחרים אופים ומחלקלים לו, דמילתא דלא שכיחו שלא יערב כדי שיופו ויבשלו לו אחרים. אלא הוא שואל, אקה שלי, לכשתמצא לומר, דעירוב וכמחו נאסר, אם מקנה קמחו לאחרים, מה ישארי? הכבר נאסר קמחו, ברי הוא כמור, ואך יהיה מותר לחצי יום טוב. ואז הוא אומר כך, ויש לומר, ואז הוא אומר מפורש, הוא קניין שרו ברובי תחומים, הנה הרשב"א קישר את זה לרובי תחומים, הדבימה והכלים כרגלי הבעלים. ויש לומר, ולגבי הנמי יקלו ברובי תבשילים, כיוון שאינו אלא להקרע באלמה, או לכבוד שבת, או לכבוד יום טוב. וכיוון שהחמירו עליו כל כך, שעשו הוא וקמחו בעודו שלו, שפיר דמי. בעצם מה שהרשב"א אומר הוא שאנחנו לא עוסקים פה בכלל במונחים של רובי תחומים. למרות שיש פה שימוש בטרמינולוגיה דומה, למטור של דבר מושגית זה עולמות שונים. פה אנחנו נמצאים בתחום של דרבנן, פה אנחנו נמצאים בתחום שהוא עוסק בשאלת הכר באלמה, כבוד שבת. בעצם השאלה היא מדיניות כלפי אדם שלא מקפיד לקיים אחר הוראות של חכמים. זה בעצם, זה פשוט שאלה אחרת לגמרי. ולכן די אם אני אמרתי לו, תשמע, אי אפשר, אתה באמת, תדע לך, יש השלכות גדולות מאוד למעשים שלך, אי אפשר לבשל את האוכל שלך, אבל יש פתרון, כן? כלומר, יש פה מין איזו הצהרה שאומרת לו, אתה, זה מאוד חמור, אבל בכל זאת, לא, לא, מה, אני אשאיר אותך רעב, כן? כאילו זה לא, פעם היו מנישים ילדים כך, לך לחדר עד תבוא מחר בבוקר. היום אני חושב שהמועצה לשלום הילד תתערב, כן? כאילו, מתן ילד לא תרעב, ופעם היה דבר כזה, כן? אבל אתה צריך בכל זאת לעשות רושם. ככה אומר הרשב"א, אבל הוא בעצם מתאר את זה כדיון סביב העבריינות. וזה בוודאי עולה מהסוגיה הבאה, כן? שכן... סליחה? או, אז השאלה הזאת, טוב ששאלת, אתה יכול להסתכל במאירי, הבאתי את זה פה למטה, בשורה 38, כותב המאירי, ואין לחוש להקנאה כזו ביום טוב. שהרי מתנה מיד ליד היא שלא כדרך קניין. זה לא באמת קניין, כן? כך הוא אומר. ואם לא מצא מי שיקנה לו כמחו, אז מה הוא יעשה? אומר המאירי, ילך לו אצל אחרים ויוכל, תנסה להתארח אצל אנשים, או יתנה. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו מכם זוכר, למדנו פה בעל המאור, זוכרים? בסוגיה של הרב, זוכרים? מה בעל המאור אמר שמה? ששמואל הזמין את הסמיה לאכול אצלו, וכששמואל ראה שהסמיה הזה הוא שכחן פושע, אז מה הוא עשה? הוא ביטל את ההזמנה. ובעל המאור באמת סובר שאסור להזמין אדם כזה, ככה בעל המאור אומר. כאן הראשונים חולקים, אתם יכולים לראות בשיטה מקובצת, הוא מביא מקור אחד לפני המאירי, בשם הריטב"א. הוא חולק על בעל המאור, הוא כתב, הריטב"א זה לכולי עלמא, לצורך האחרים, יכולים אחרים לתקן לעצמם, וגם מותר במה שיתנו לו משלהם, והם מותרים לתת לו משלהם, ואפילו היה מזיד או פושע עד כאן. ואין הרב רזרח ילעלי, זה על סובר כן, כן? זה ראינו. אבל באמת, על האדם הזה עכשיו סמוך על שולחן אחרים, אז אמירי, אני לא יודע אם זה נותן לך מסביע את רצונך, אבל אמירי אומר, זה לא ממש קניין, זה כמו מתנה על מנת להחזיר בלולב, כן? סליחה? זאת שאלה טובה, כן? זאת שאלה טובה, כן? עוד פעם, עוד פעם. הוא מדבר על מתנה מיד ליד שלא כדרך קניין. כלומר, לא עושים פה פעולות קנייניות. בוא נאמר ככה, קניין סודר לא לעשות פה. זה לא עובד. הכוונה, אני אמרתי בצורה מאוד פשוטה, הכוונה, תיקח את המצרכים שלך למה תעשה איתם, תשלח, תביא אותם לשכן, זו בעצם הכוונה. כלומר, אולי בוא נתרגם את זה למילים שלנו, אם אומרים כמו אמירי, זה לא ממש קניין. אם כמחול לא נאסר ולא צריך להקנות, אז הכוונה, השכן יכול לבוא ולבשל אצלי, אצל זה ששכח. אם אתה מקנה, מה הכוונה? הכוונה, אתה מעביר את זה לשכן. זה לכאורה הכוונה, כלומר, זה לא מתואר כלגמרי קניין. אוקיי, אבל הרשב"א ממש מדבר במונחים, שזה דרבנן וכנס. הר"ן אומר את זה בשפה יותר למדנית. אם תסתכלו בר"ן בשורה 23 ואילך, אז תראו מה הר"ן אומר. מה ההבדל בין עירובי תחומין לעירובי תבשילין? אז הוא כותב בשורה 25, ואינה קושיה אצלי. דעת המיינו טעמה לפי שאין השליטה נקנית אלא בין השמשות. שרי אם נאכל עירובו מי שחשיכה אין בכך כלום, לפי כך הכל הולך אחר בין השמשות. ובעירובי תבשילין אינו כן, לכל שעה ושעה הוא מתיר, שרי שנין הוא החלו שעבד עליו לא יבשל עליו בתחילה, ולפי כך מתיר כל שעה ושעה לכל אחד משהו שלו. הוא בעצם אומר במילים מאוד פשוטות שהמנגנון ההלכתי של עירובי תחומין פועל אחרת מהמנגנון ההלכתי של עירובי תבשילין. כלומר, הנקודה היא לא, אם זה דורייתא או דרבנן, והדרבנן עסוקים בשאלות של מה עושים עם וריינים. אלא זה מנגנון הלכתי שונה. עירובי תחומין עובד על כך שבין השמשות קובע את המעמד של האדם. בכניסת שבת נקבע מיקומו של האדם. ולכן אי אפשר באמצע השבת להחליף. עירובי תבשילין עובד אחרת. עירובי תבשילין עובד על כך שכל עוד שהעירוב קיים אני יכול להשתמש בו. ולכן אם אדם נתן לחברו קמח ויש לו אותו אדם שקיבל עירוב תבשילין, הוא יכול לגרור אותה, כי זה לא מנגנון שקובע את הכל בכניסת שבת. ככה הר"ן מדבר, זו שפה אחרת לגמרי. עכשיו כאן בהקשר הזה כדאי להזכיר גמרה שראשונים פה גם יפנו אליה, אבל שקצת הסוגיה פה לא מסתירה אותו, זה גמרה בדף חפה א'. שמה הגמרה אומרת, הסתכלו בחפה א' עמוד ב' למטה, אומרת הגמרה, דאמר רב הונא, בואו לא ניכנס לסבך הסוגיה שם עדיין, מי שלא הניח עירובי תבשילים, סוגייתנו מה אומרת שיעשה? שיתן לאחרים את הקמח שלו. פה כתוב משהו אחר. אופים לו פת אחת, ומבשלים לו קדרה אחת, ומדליקים לו את הנר, משום רבי יצחק אמור אף צולל, צולים לו דג קטן. תניא נמי אחי, מי שלא הניח עירובי תבשילים, אופים לו פת אחת, וטומנים לו קדרה אחת, ומדליקים לו את הנר, ומחמים לו קיטון אחד, ויש אומרים אף צולים לו דג קטן. כן, אומרים אחרות, איזה פתרון מוצע כאן? נעשה לו ארוחה מינימלית. כלומר, מי שלא הניח, לא כתוב, תקנה את כל את האוכל שלך לאחר, והוא עכשיו יכול לבשל לך סעודת שלמה. אלא פה מדובר, האוכל כנראה ממשיך להיות בבעלות מי? לא כתוב פה שהוא צריך לתת אותו לאחרים, כן? אפשר לומר את זה, זה נכון, אבל האם יש פה המילה הקנאה מופיעה? כלומר, האם יש הכרח לחשוב כדבריך?
מאיזו קמח חוזרים את זה מלחתכים?
סליחה?
אם לא, ממה? מהשופר מכך שלו.
מה אתה אומר? אני לא יודע יותר ממך, אז בואו נעשה ביחד לפענח את זה. אז בואו אני אקריא לכם לפחות איך המאירי מסכם את זה. המאירי כותב, תסתכלו זה אצלנו, איפה שקראנו קודם. המאירי אומר, ומכל מקום גדולי הדורות שלפנינו פסקו, שלא נאמרה הקנאת קמחו אלא להעדפה. כלומר, אם אתה רוצה כמות גדולה, אז תקנה את הקמח שלך. אבל בכדי חייו, אם אתה רוצה ארוחה מינימלית, כן? אופים לו אף בלא קניין, ממה שאמרו למטה, מי שלא הניח עירובי תבשילין, אופים לו פת אחת, תומים לו קדרה אחת, מדליקים לו תנר, רבי יצחק אומר, אף צולין הוא דק קטן. וגדולי הדור מוסיפים בה, וזו השאלה ששאלת, משה, שאף הוא עצמו, קודם קופץ לי, כן? שאף הוא עצמו, קופץ לי, עושה כן, אם לא מצא אחרים. כמו שכתוב, אופין לו, שמאחר שקמחו נאסר לגבי קמחו, מי אמה לי הוא, מה לי אחר? והוא רוצה גם לדייק ככה בסוגיה שם. בואו נשלים רק את הנושא שבירושלמי מופיע, הבאתי את הירושלמי פה בדף, או שכחתי? כן. אתם מוזמנים לראות ירושלמי בשורה 52 ואילך. אז הירושלמי אומר כך, הרי שלא ערב. אחרים שערבו מותרים לעשות לו מי שלא. שזה כמו הדעה, לא צריך להקנות. רבי זריקה בשם רבי זעירה, במזכה להן מי שלא. שזה הדעה של להקנות. דילה כן, נמצאו, עושים לו מי שלא. זה לא אפשרי. לא ערב ולא ערבו לו אחרים. רבי יצחק אומר, צולל לו דג. רבונה אמר, מחמם לו חמין. שמואל אמר, מדליק לו את הנער. תנאי רבי חייא, ממלא לו חבית של מים ומדליק לו את הנער. זה נראה מאוד מזכיר מה שקראתי עכשיו את הגמרא בכף א', נכון? בהבדל אחד מאוד גדול. שמה הדברים שנזכרים פה רק? צולל לו דג, מחמם לו חמין, מדליק לו את הנער. לעומת זאת, מה נזכר בכף א' שלא נזכר בירושלמי? הופיעים לו פת, מבשלים לו גדרה. וכאן עולה שאלה, האם הירושלמי מתיר גם את מה שלא נאמר בו, או לכאורה, אולי לדייק בדברים, אולי הירושלמי באמת אסר לאפות ולבשל לו. והתיר רק את הפעולות האלה, שהן פעולות, שהן לאמיתו של דבר, פעולות שהן פעולות יחסית שוליות, כלומר, אלו פעולות ש... בוא נשאל את עצמנו אחרת, האם הפעולות האלה הן נאסור מראש מיום טוב לשבת? דיינו, אלו פעולות, פעולה של, אני חוזר לפעולות של הירושלמי, צליית דג, שזה פעולה קטנה, כן? לאחר חמם מים, להדליק את הנר. יכול להיות שהירושלמי באמת התיר, אמר לו, לא סתם לרדת לארוחה קטנה, אלא גם לרדת ממש לחמישיות, למנות קרב, כן? אולי משהו מהסוג הזה. זה לא ברור, אבל יש דמיון גדול מאוד בין הדיון בירושלמי לבבלי, אבל עם גם הבדלים דקים שצריך לשאול עד כמה הם מדויקים, עד כמה לקחת את זה על המילה. אוקיי, אז עד כאן הנושא הזה שמי ששכח, ועם אחרים יכולים לבשל עבורו, כן? זה יכול להיות. יכול להיות, המאירי לא פרש ככה, אבל זה בהחלט יכול להיות. אוקיי, כן, בבקשה, משה.
יכול להיות, שמי נראים על זה, מה עושים? עושים איזשהו קניין? כל הצלן של הוועדה הזאת זה משהו הרבה יותר טכני, מהפדגוגיה והקולות, דרבנים, זה יש איזשהו מלא טכני, צריכים לטפל, וזהו. כאילו, זה ממש דבר רציני, אבל זה יוצא איזשהו מלא טכני, אבל... למה צריכים לראות בדיוק את המנגנון? אז כאילו זה הבעיה, זה לא בגברה, אלא במה שברשותך כאילו, משהו כזה.
אני מקבל. אני מקבל. אני מציע לבחון את זה באיבאיה הבאה. יש פה עוד איבאיה. כן, בבקשה, ג'ולי. אנחנו היום, בעירוב בטח שלי, מסבירים שהעירוב מתיר להדליק את הנר. כלומר, אנחנו מניחים שזה לא עירוב תבשין, אסור להדליק נר מיום טוב לשבת. זה לא כך פשוט. מכינה, זה לא כך פשוט שהסיור, אולי נגיע לגמרא בכף א', נדבר על זה, אוקיי? אוקיי, תראו את האיבאיה הבאה, איבאיה לו, שואלת הגמרא. עבר ועפה מים. וגם מה שאני מבקש תוך כדי הלימוד, שאנחנו ננסה לשאול את עצמנו, מה מערך השיקולים של הסוגיה. תשמה, אומרת הגמרא. ואת הברייתא של קודם. מי שלא הניח עירובי תבשילין, כיצד הוא עושה? מקנה כמחול לאחרים, ואחרים... עופים לו ומבטלים לו, והיא תלית נעבר ואפה, שזה ראיה מותר, זה ראיה ממש משונה, והגמרא עונה מיד התשובה המתבקשת. כאילו הגמרא אומרת, מה הפתרון של אחד ששכח לנכר עובד תפשילין? שיהיה עבריין. אז מיד הגמרא מתרצת, אמר רבד אמר מה, נתנה, תקנת דיתר הקטני, תקנת דיסורה, לא הקטן. עכשיו, גם אם אדם יכול להיות עבריין, לא יגידו לו, הפתרון שלך זה לבשל בלי עובד תפשילין, כן? התשובה כל כך ברורה שקצת קשה להבין מה הייתה אבא אמינה. הגמרא ממשיכה, תשמע. מי שהניח עירובי תבשילין, הרי זה אופה ומבשל ומתמין. ואם רצה לאכול את עירובו הרשות בידו, אבל עד שלא עפה, עד שלא המתין, עד שלא התמין, סליחה, הרי זה לא יופה ולא יבשל ולא יתמין, לא לו ולא לאחרים, ולא אחרים ופין ומבשלים לו, אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר, הותיר לשבת, שזה מאוד מזכיר את הברייתא שראינו בתחילת הלימוד היום, עם תוספת אחת. ובלבד שלא יערים. ואם הערים אסור. אז כאן יש לנו משימה כפולה. קודם כל, הראיה של הגמרא מה הייתה? שנאמר פה, ואם הערים אסור. מזה מה רצתה הגמרא לדייק? אז אם אדם עבר ועפה ללא עירובי תפשילין, גם מה נאמר? אסור. כן? אז בואו נהיה ניגע. וזה רק קודם לכן, ראשונים פה, רש"י על אתר, שאלו את עצמם, אבל אמרנו בגמרא בעמוד א', באמת אמרו, ממלא אישה גדרה. אז מה נאמר פה שהוא בלבד שלא יערים? הרי כולנו לכאורה, כשקראנו את, באמת אמרו, אישה ממלא גדרה, כולנו קרצנו ואמרנו, זה סוג של פטנט לפתור את הבעיה. כאילו, אנחנו כאילו אומרים, זה פעולה אחת, אומרים, זה משביח את הבשר. יופי שאני אומר את כל הדברים האלה. והמתו של דבר, כולם מבינים שאתה שם הרבה חתיכות, באיזה סיבה? שאוכל למחורת, זה ברור שזאת הסיבה. לכאורה זאת הערמה. כן, ופה בא רשי ואומר רשי, אני קורא, הוא אומר, זה דיבור המתחיל, שני הערמה, כן, אומר רשי, רק שנייה, איפה זה? לא, לפני כן, שלא יערים, זה שלוש שורות מלמעלה. שלא יערים לאחר שבישל לצורך, לומר עוד אני צריך להזמין אורחים, ויבשל תפשילין אחרים ויותירם ושבת. כלומר, לדעת רשי, להערים, הכוונה לשים עוד סיר על האש. אבל מה דיברנו בעמוד א', זה אותו סיר, רק שאתה מרבה את הכמות. אבל בגדרה אחת אומר רשי, אם ירבה לשבת, אמר אפילו לכל שרי, כדי לאל ממלא אישה גדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה לחתיכה אחת. ופה אנחנו לימדים מרשי, שמה רשי גרס בברייתא? מיום טוב לכל. ככה לומדים מהרשי הזה. אבל רשי אומר שבגדרה אחת לא נחשב הערמה. הערמה זה בשתי גדרות. כשלמדנו את המשנה, אם מישהו פה זוכר, ראינו שהריטב"א בט"ו עמוד ב' חולק על רש"י ואוסר גם בגדרה אחת. להרבות יותר, כרגע הריטב"א לא לפניי, אני לא זוכר לגמרי איך הוא מיישב את הדברים, אבל זה נושא אחד. אבל הנושא שאני רוצה להיכנס קצת בעובי הקורה, זה נושא מאוד חשוב, שעולה בהרבה הקשרים. יש פה סוגיה מאוד יסודית שנותנת איזה דין וחשבון סביבה, זה כל נושא הערמה. שכן בואו נראה מה עשתה הגמרא כאן בשלב הזה. היא השוותה בין אדם שמערים לבין אדם שעבר ועפה. היא אומרת, לכאורה צריך לתת להם אותו דין. ועל זה, תראו מה אומר רשי, ואם הערים אסור, אומר רשי, אסור לאכול, דאחמור הבנן בהא מילתא שלא לעקור תורת עירוב. עכשיו שואל רשי, ולא דמי להרמה דרב עדה בר אבא, דמלך גרמה גרמה, מה מדובר שם? זה גמרא ביהודה א' עמוד ב'. שם הגמרא עוסקת באדם שרוצה למלוח כמה חתיכות בשר, למרות שהוא צריך רק חתיכה אחת. ומה הרקע? הרקע הוא מאוד פשוט. אתה שוחט בהמה שלמה, הם לא עליהם מקרר. עכשיו המליחה, התפקיד שלה הוא בין היתר, אמצעי שימור. עכשיו, שמה נאמר מפורש בגמרא, שמותר לאדם להערים. בואו נקרא את לשונה, אומרת הגמרא שמה, יהודה לפעמוד ב', אמר רב יהודה אמר שמואל, מולח אדם כמה חתיכות בשר בבת אחת, אף על פי שלא צריך להיות לחתיכה אחת. הפטנט הזה של שמואל מאוד מזכיר את ממלא אישה גדרה בשר. תמלח בבת אחת, אני בעצם מותר לי חתיכה אחת, אבל אני על הדרך, זאת הפעולה, אני כבר שופך את המלח על הרבה. אבל הגמרא ממשיכה, דבר דבר אהבה, מערים ומלח גר מגם, היה לוקח חתיכה אומר, אני רוצה לאכול אותה, מולח, התחרטתי, אני רוצה את החתיכה הזאת, מולח אותה, התחרטתי, כמו ממש הערמה. שמה בעצם השאלה שרשי מעלה? זאת שאלה מאוד גדולה בחיים שלנו, כולל בשנת שמיטה, שאנחנו חיים איזו הערמה כזאת, שקוראים לה היתר מחירה, כן? מחירת חמץ, אנחנו עושים, אני מדבר קצת על מה זה הערמה, אבל רשי בעצם שאל את עצמו, את השאלה העקרונית, עזבו עכשיו רק את הסוגיה שלנו. האם אנחנו בעד או נגד הערמה? זה בעצם מה שרשי שאל. האם הערמה זה דבר טוב או דבר רע? מצד אחד אומר רשי, הגמרא ביהודה א' היא מועדבת הערמה. רבה דבר רבה, מערים. מצד שני, הגמרא אצלנו אומרת שמתייחסים מאוד בחומרה למי שמערים. נראה את המשך הסוגיה, נראה כמה מתייחסים בחומרה. מאוד בחומרה, כן? כי המערים גם עובד על עצמו שהוא בסדר, כן? הוא אפילו לא חושב שהוא עבריין. ועל רקע זה, תראו מה רשי מתרץ. מה אומר רשי? רשי אומר, אני קורא, ולא דמי להרמה דרבה דבר אהבה, דמלך גרמה גרמה, אז למה? אז ראשית הוא אומר, אין עיבוד באוכלים. אז מה בעצם הדבר הראשון שרשי אומר? מה ההבדל בין הסוגיות? שלאמיתו של דבר, אין בעצם איסור למלוח. כל מי נשאל את עצמי אם ההרמה בסדר או לא, מה אני צריך לשאול את עצמי? מה הטיב הפעולה הזאת? במקום שהפעולה הזאת היא פעולה, היא מלאכה. אדם רוצה למלא סיר ביום טוב, לבשל לשבת שחכמים אסרו, זה דבר האסור, ההרמה היא אסורה, לעומת זאת, בפעולה שהיא לאמיתו של דבר לא כל כך אסורה, אז זה ההרמה מותרת. בית מה הוא אומר? ואם משום תירחה, העדיפה, למה זה עדיף? דין מה חס שלא יסריח הבשר, ומימנה ולא שחית, וכסר כדעת אחדו הדין לעבר ואפה. מה רשי אומר בנימוק השני? למה בעצם אז אם כך אסור למלוח ביום טוב? כי זה תירחה. אז מה אם זה תירחה? כי זה פוגע בשמחת יום טוב. עכשיו כשאני, ופה רשי אומר יסוד גדול, ראשונים אחרים, אני חושב, הגיעו את זה בצורה יותר בהירה. ורשי אומר פה יסוד גדול. היסוד הוא, כמו שאנחנו מכירים, עולם המחשבים, שהיום נפתח חלונית ויש לך כמה אפשרויות, אני בוחר תמיד בין אופציות. זה לא שאני פועל בחלל ריק, יש לי אופציה אחת. יש כמה אופציות, ומה שאני חייב לשאול את עצמי, זה מה ההקשר שאני פועל בו, ומה משמעות הפעולה מול האלטרנטיבות. אינו דומה אדם, אתן לכם דוגמה, אני שאלתי פה לא מזמן די אחד מהקהילה, על 3 שעות של בין בשר לחלב. עכשיו, כשמסתכלים בפוסקי הדור האחרון, מה יש להם להגיד על 3 שעות? זה טוב או לא טוב? הרי בינינו זה לא מופיע בשום מקום, אתם יודעים את זה. אז אני אומר לכם בצורה מאוד פשוטה. מי שחושב שצריך 6 שעות, והנה אחד בא ואומר, אני רוצה 3 שעות, אז איך הוא נראה? וואי, הוא מנסה להקל לעצמו. אבל אם אתה בא מהדעה האשכנזית שמופיעה ברמה, והיא דעת רבינו תם, וכנראה משם מגיע 3 שעות, בעצם מחכים את השעה של ההולנדים. ואתה הוספת ל3, איזה צדיק, נכון? כלומר, כשאני בא לבחון פעולה, אני צריך לבחון מול מה אני משווה אותה, ומה נקודת המוצא. או בוא נאמר בהקשר הזה, אני אומר, אני רוצה שאדם ינוח ביום טוב, אז עכשיו, מבין איזה אופציות אני בוחר, אז אם אני אסור עליו, אם הוא מולח את כל הבשר, אז הוא מזיע. לא יום טוב. אבל אם אני אגיד לו שאסור למלוח את כל הבשר, אז מה הוא יעשה? הוא בכלל לא ישחט, אז יהיה לו יום טוב בלי בשר. אז עכשיו בעצם השאלה היא לא רק הרמה לבד, אלא אני עומד מול השאלה, האם אני רוצה יום טוב עם קצת זהה ובשר, או יום טוב שאתה לא מזיע אבל אין לך בשר. זה האופציות שאני בוחר ביניהן. עכשיו כאן אומר רשי, בחרנו באופציה, כי זה אותו מושג גם כן. כלומר, אני פועל על המושג, האם יש פה שמחת יום טוב או לא. השמחת יום טוב היא יותר גדולה כשאני מולה חתיכה חתיכה. זה מה שעולה מדברי רשי. אני אקריא לכם את רק שנייה, לא. לא, אני אשים את זה כרגע בצד, בסדר? אבל זה מה שרשי אומר. תסתכלו בתוספות פה על אתר, מה תוספות אומרים. אני קורא, דיבור המתחיל בד שלא יערים. הם אומרים בשורה הצרה הראשונה, ואם תאמר, מה ישנה מעיד רבדה דמערים ומהלך גרמה גרמה, ויש לומר, זה שאני אתם, דאבי עיבוד אוכלים באלמה, משום שמחת יום טוב יתירו, דאי לה ואחי חי, שמה יסריח הבשר, רומים לה ולא שחית. אבל אך אמר בבישול דחמור, וגם היה יכול לעשות תקנה די רבי תבשילים עם בעוד יום. תוספות פה מסיפים עוד גורמים. וגם היה לך פתרון אחר. כלומר, בשחיטה ביום, אתה רוצה לחזור לבעיה שלהם. אין להם אמצעי קירור. לא שהוא יכול לשחוט, שישים במקפיא, בפריזר, להפשיר, הוא לא יכול. זה הדרך היחידה להשיג בשר. מה בעצם עולה מדברים על ההרמה? אם אני בעד או נגד ההרמה, זה בין היתר פונקציה של השאלה של ההקשר שאני פועל בתוכו. ומה האופציות שעומדות מולי? וכאן אני ברשותכם רוצה להקדיש כמה מילים להרמה. כתב על זה פרק מאוד יפה, השופט זילבר, בספרו כך דרכו של תלמוד, אם מישהו מכיר את זה? ספרון, ספר, שמנסה להסביר את החשיבה התלמודית, זה יכתב על ידי אחד מיהודי שהיה שופט עליון, והיה חניך של ישיבת טלז, וניסה להסביר את החשיבה התלמודית על רקע הלוגיקה המשפטית המודרנית, והפרק השלישי בספר נקרא הרמה על החוק. וכאן הוא גם מנסה להבדיל בין סוגים שונים של הרמה, וגם מנסה לשאול את עצמו, על המנגנון הזה של ההרמה, מתי אנחנו מנסים לשלול אותו, ומתי אנחנו אפילו מודדים אותו. וצריך, בצד הגנאי אולי, שיש לכל אחד פה שהוא שומע הרמה, הוא מיד חושב, שבטח זה אלה שהם חפפים, ורק, אנחנו צריכים בעצם להבין שההרמה נופלת על אחד מהמתחים הגדולים שיש במסורת ההלכתית, וכשעושים אותו בהקשר הנכון, זה מנגנון שמציל את ההלכה, אפשר לומר, זה מנגנון כאילו מובנה, הכרחי. מצד שני, אפשר תמיד לנצל אותו לרעה. בעצם השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, זה באמת, האם הוא בהקשר הנכון, האם הוא נמצא במקום שנכון להפעיל אותו, מה זה בעצם הרמה? חוק, הלכה, משפט, ניתנים בקונטקסט מסוים, בהקשר מסוים, וכשאני הולך להקשר אחר או קונטקסט אחר, החוק ממשיך לומר את אותם מילים, הוא דורש אותם דברים, אבל לעתים אני חוזר לאופציות שאני בוחר מתוכם, הוא לפעמים משיג את המטרה הפוכה, או לפעמים הוא לא משיג את המטרה שהוא רצה אותה, ולכן ההרמה הוא סוג של מנגנון שמאפשר לי לא לעבור על החוק, אבל אולי אפילו יאפשר לי לשמור על רוח החוק. בוא אני אתן קצת דוגמאות לדבר הזה, כן? סליחה? פוסבול זה אחד מהדוגמאות שהוא מזכיר אותו, כן? הוא בין היתר מציע, שופט זילברג, בוא נשמע אם זה משכנע, שהרי אנחנו צריכים להגיד שבחברה חקלאית, וכולנו יודעים שהשמיטה גם נאמרה במקור, בחברה חקלאית, שאנשים חיים גם מקורות המזון, וכשהם רוצים לאכול בשמיטה, זה לא שהם הולכים לסופר ורק שואלים את עצמם, מאיפה הסיטונאית לסופר הביא את הפירות, אלא באמת בשדה יש פירות, אפשר ללכת ולקחת, כן? כל נושא ההלוואות והמימון והאשראי הוא שונה לגמרי ממי שחי בחברה מסחרית עירונית. פשוט עולם אחר לגמרי. וכל מי שעובר על פרשיות הלוואה בתורה, הוא דברים מאוד פשוטים, מאוד ברורים. ופרשיות הלווים בתורה הם בדרך כלל עניים, אנשים שאין להם. זה לא הלוואות כי אתה קונה אוטו ואתה רוצה אחרי לקחת הלוואה, כן? כשאני לוקח הלוואה לקנות אוטו, הלוואה בשביל לממן עסק, או כל מיני הלוואות עסקיות, בנקאיות, זה פשוט עסקים. ולכאורה, כל איסור ריבית, רק אפשר להבין אותו, כשמדובר בעזרה לעני. אבל אם אדם עושה עסק עם מישהו אחר, למה שלא ישלם ריבית? כן, לכאורה. ודבר דומה, השמיטת כספים, זה רק הגיוני, שאתה משמיט חובות של עניים, אבל למה להשמיט חובות של כל התספורות האלה שעושים לטייקונים, למה? כן, זה לא שמיטת כספים, כן? וכאן הטענה שלו היא שמה שעשה הלל הזקן, שהוא ראה שיש הקשר חקלאי, הוא טוען שבתקופה של הורדוס, התקופה של הלל הזקן, הרומאים כבשו את הארץ, אני לא כך יודע אם זה נכון מבחינה היסטורית, אני מתוודא. זה טוען שהיו נעשו שינויים במערכת הכלכלית, במערכת ההלוואות, ואנשים עכשיו נמנעו מלהלוות, ובעצם מה עשה הלל? הלל אמר, המטרה של שמיטת כספים היא כבר לא מושגת, מצד שני, אסור לעבור עליה, אז הוא מנצל מנגנון קיים בחוק, שהוא מנגנון מוסר שטרותיו לבית דין, הוא מנצל אותו למען הדבר הזה. דוגמה שהוא נותן, אני מעדיף לתת דוגמה אחרת, שגם דיברתי פה איזה פעם בית הכנסת, מחירת חמץ. זו דוגמה מובהקת של ההרמה. מה בעצם אני עושה במחירת חמץ? אני מנצל אחד מפרטי ההלכה של חמץ, שמה הוא קובע? שלא עובדים בעלי לבעלי מצא על חמץ של גוי. אבל מה אני עושה? אני לוקח את החמץ שלי, מקנה אותו לגוי, הוא ממשיך להיות אצלי בבית, אבל מבחינה חוקית, הוא לא שלי, הוא של הגוי, אני לא עובר את בעלי לבעלי מצא. עכשיו, למה זה גם ההרמה? כי כולם מבינים שלא באמת העברתי את הבעלות לגוי. דהיינו, אני אחרי פסח, אני אחזיר אותו אליי, כן? לכן זה גם הערמה במובן שכולם מבינים שזה פיקציה. כן, הוא מביא פה השופט זילברג דוגמאות של נישואין, שהם נעשים כדת משה וישראל, אבל לא מתחתנים שם מתוך מניעים שבני אדם בדרך כלל מתחתנים בגלל המניע הזה, דהיינו בלי אהבה. אלה מניעים כי לפי החוק אפשר, כי מי שנשוי מקבל סרטיפיקט, הוא מביא שם דוגמה מהירושלמי, שהיה רעב ורבי טרפון היה כהן והיה עשיר והיה לו הרבה תרומה, אז הוא קידש 300 נשים וטל מהם, יש את כהן שיוכלו תרומה. עכשיו, למה זה ההרמה? כי הרי החתונה הייתה כדת משה וישראל, חתנו ברבנות, היו שני עדים, אבל הוא לא התחתן איתם ליצור איתם תא משפחתי, כולם מבינים את זה. הוא מביא סיפור מייסה שויה בשנות ה-40 על אישה שבעלה היה באוסטרליה ולא היה להם ילדים, אחותה גם הייתה באוסטרליה, סליחה, יבם היה באוסטרליה, כי האישה הייתה פה, ואחותה ואחיו של בעלה היה גם באוסטרליה, הם שניהם היו באוסטרליה, ובעלה הלך למות, והיבם באוסטרליה, מה עושים? אז אמרו לו, לאח באוסטרליה, תתחתן עם אחותה באוסטרליה, עכשיו עובדים יבמות, ואז מה קרה? היא הפכה להיות, בדיוק, וככה פותר מייבום, אז מה הוא עשה? הוא התחתן האח עם אחותה, וגירש אותה באותו יום, כי צרת ערווה, זה גם אם אחרי זה צרת ערווה, זה גם אם הוא גירש אותה. כלומר, הוא לא אהב אותה, הוא התחתן איתה רק מסיבה אחת, כדי להציל את אותה מייבום. והיא הסכימה להיות גרושה, ומעכשיו לא להתחתן עם כהנים, למה? כדי לעזור לה. וזאת הערמה במובן שזה חוקי לגמרי. כלומר, זה מנצל את כל לשון החוק, אבל אתה לא עושה את זה מהמניעים שעושים למענם את הפעולות האלה. עכשיו, בקשרים מסוימים, ההרמה הזאת היא יכולה לעזור לנו להציל את עצמנו שהחוק לא יסנדל אותנו, כמו בסוגיה של האיבום, או בדוגמה של רבי טרפון, כי אני לא רוצה להתרעש. שלעיתים זה קורה בגלל הנסיבות שתיארתי קודם, שההקשרים ההיסטוריים השתנו, ההקשרים שהם החוק מיוסם השתנה, ולכן גם אני אפעל כך. אני אתן את הדוגמה של מכירת חמץ. הרב זווין, במועדים בהלכה, נותן סקירה מזהירה של מכירת חמץ. עכשיו הרב זווין מצביע על כך שמכירת חמץ מתמסדת במאה ה-16. הרעיון שיהודי לוקח את האוכל שלו, מוכר אותו לגוי, בצורה מעין פיקטיבית כזאת, כן? הוא מתעורר רק במאה ה-16, והוא מסביר גם למה. שכן, המסגרת הפשוטה שבא לי מצא, שעל חמץ ביתי, אדם יכול בלי שום בעיה לגמור את כל הספגטי. טוב, שמעתי שבקהילת אור עליון יש בהם בלי וויסקי גדול. ככה שמעתי. אז יש פה כימונאים של וויסקי. לא שמעת. טוב. אבל זה... לא, אבל בעיניו שיש לו בבית דגני בוקר, כמה פסטות, אז הוא אוכל אותם עד פסח, מתכנן את הארוחות של תחילת ניסן, הוא מסתדר. נותן לגוי, איך מתנה, בסדר, לא, אני זוכר כילד, איך אבא שלי היה נותן לגויים בניו יורק, קצת החמץ שנשאר לו. אבל במאה ה-16 מתחילים יהודים להיכנס למסחר קפיטליסטי. ואם אתה בא לסופר, ואם אתה בא לבית מרזח, ואתה מתפרנס ממחירת יש, אז מה תעשה? תגמור את כל היש על פסח? כאילו, זה לא דבר אפשרי. ולכן, במילים פשוטות, היה צריך לפתור את הבעיה, או לעבור על החוק. עכשיו כאן, אני אציג את הדילמה של ההרמה. מהרגע שיש מכירת חמץ, עכשיו כל אחד יכול למכור חמץ. כל אחד יכול, גם מי שיש לו רק שקית אחת של פסטה בבית. האם נאמר שרק מי שיש לו סופר, רק מי שיש לו הפסד מרובה, טוב שיסמוך על מכירת חמץ? זאת שאלה, אבל צריך לדעת שההרמה זה לא תמיד דבר רע. אני תמיד צריך לשאול את עצמי, מה הקשר? מה יקרה אם לא אעשה את הפעולה הזאת? האם אולי הרמה בעצם הוא מנגנון שמאפשר הגמשה? אבל צריך לדעת שאפשר לנצל אותו לטובה ואפשר לנצל אותו לרעה. שאני חוזר אלינו, הרמה יכולה לאפשר לך שמחת יום טוב. למה? כי אם אני לא אגיד לך למלוח את כל החתיכות, אתה לא תאכל בשר ביום טוב. מצד שני, מה יכול אדם לעשות בהרמה? הוא יכול את הרשות שלו, שמה הוא עשה? הוא לא הניח רובית, הוא לא, הלך לו הרובה תפשילי, ועכשיו הוא תקוע. אז הוא כאילו ממלא סיר בשביל עכשיו, אבל הוא שם עוד סיר, ואומר, אני מאוד רוצה לאכול עכשיו את הדבר הזה. אבל כולם מבינים, הוא מבין, שסתם הוא עובד על כולם, עובד על עצמו. כן? אז זה דבר רע, כלומר צריך לבחון את ההקשר, את הנסיבות, בעד או נגד ההרמה. בכל אופן, מה הסוגיה כאן אומרת? הסוגיה כאן אומרת ש... אם הערים אסור, והגמרא חושבת שצריך להשוות בין ההרמה לבין עבר ואפה. וזה מה היא אומרת? אמר רב אשי, ההרמה כאמרת? שאני ההרמה, דחמירו ברבנן, תפי מי מזיד. כן, אומר על זה רשי, אני קורא, שאני ההרמה, לעולם עבר ואפה מותר, וההרמה אינה ראיה לכאן, למה? ושאני הערמה ממזיד, דאיקה למי מר אחמור ברבנן בהרמה תפי ממזיד, למה? דאילו מזיד רשע הוא לעבור על דברי חכמים, ולכן, אם אתה רשע, אז שני דברים. ראשית, אין אחרים למדים הימנו. זה לא דוגמה לאחרים. זה לא נראה מותר, יודעים שזה אסור, כן? ב' הוא עצמו משים אל ליבו ושב. גם אתה אולי יום אחד תחזור בתשובה. וכן, לא צריך לקנוס אותך. כך לא מאקרא תורת עירוב. כלומר, זה שיש כמה עבריינים שהם עוברים ועופים, אף אחד לא ילמד מזה, זה לא יהפוך לתופעה כלל חברתית. אבל, שימו לב, קודם דיברתי בשבח הערמה, גם בגנות הערמה. הערמה הוא מנגנון בעייתי מאוד, למה? אבל מערים סבור לעשות ביתר. כלומר, משחקים באש בערמה. למרות שצריך את זה, כי המערים חושב שהוא צדיק. הנה, הוא לא עבר על שום סעיף בשולחן ערוך. ויות וכך, מה יעשו? מה שדיברתי קודם, לא רק מי שצריך הערמה ישתמש, וינצלו אותו לרעה, זה יהפוך לנורמה חברתית. אבל מערים סבור לעשות ביתר. הלכך, לא ישיב אל ליבו לחזור בו, ובעיה שנייה, אחרים למדים ממנו. ואז מה יקרה לעירובי תפשילין? מאקרא תורת עירוב. כלומר, אם כל אחד יכול למלא סירים ולהגיד, וואו, אני נורא רוצה עכשיו להכין לעצמי כל מיני סירים, אז אף אחד לא יניח עירובי תפשילין. הלכך, כנסו הרבנן, או בלשון הרמב״ם, אני קורא את לשונו, הרמב״ם אומר, מי שלא הניח ערובי תפשילים בשל ואפה לאכול בו ביום ואותירו שזימן אורחים ולא בא, הרי זה אוכל המותר למחר, ואם הערים הרי זה אסור לאוכלו, עבר ואפה הוא בישל לשבת אין עושרים עליו, ולמה החמירו ואסרו על המערים ולא אסרו על המזיד? שאם תיתן למערים נמצאו הכל מערימים והשתקע שם שם ערובי תפשילים, אבל המזיד אינו מצוי, ואם עבר היום לא יעבור פעם אחרת. כן, לכן ככה מסבירים הראשונים, הגמרא מבדילה בין הערמה לבין מזיד, כן.
אז אני לא מבין מה זה הערמה. זה הערמה זה you went too far, או זה הערמה שמההתחלה אתה לא רוצה לעשות משהו, אז עשית משהו אחר.
ואני מסביר, מה הכוונה הערמה? אני מצהיר שאני אבשל ליום טוב את הסיר הזה. אם אני מותר לבשל ליום טוב את הסיר הזה? כן, רק מה הבעיה? אני לא מתכוון לזה ברצינות. אני חוזר להיתר מחירה, תרשה לי רגע לגעת בזה. קודם לא חזרתי לזה, כן? אני לא רוצה לעבור על החוק, ואני אומר, הקרקע לא שלי, הקרקע של הגוי. נו, אם הקרקע של הגוי, אז יש קניין לעקוב בארץ ישראל, זה לא קדוש בקדושת ארץ ישראל, אין קדושה טבעית, מותר לאבד את האדמה. בסדר? עכשיו, בעיה אחת, שלא באמת בחרת לגוי. כלומר, אם... בוא נחזור לסוגיה בעמוד א', אתה נותן לאחרים את הקמח שלך, ומה הם יכולים לעשות את הקמח שלך? אתה חושב שהגוי שקנה את האדמות החקלאיות בארץ השנה, מישהו מאיתנו מתכוון ברצינות שהוא לא יחזיר? אני לא יודע מי מכם היה בשיעור של הרב וייטמן שהיה פה, וזו הייתה עיקר טענתו של הרב וייטמן. הרב וייטמן, מי שלא יודע או למי שלא זוכר, או למי שכן זוכר, הרב וייטמן יש לו המון המון הסתגויות מיתר המחירה, בעיקר על הרקע הזה, הרב וייטמן, שהוא היה ראש אגף השמיטה ברבנות הראשית בשמיטה הקודמת, הרב וייטמן דרש שכל היתר המחירה יוכל לעמוד במבחן בית משפט עם רישומים בטאבו. דהיינו, אם יבוא מהגוי שקנה את האדמה, בית משפט יאשר את הקנייה, הוא תיאר את זה פה בפוטרות. בעצם במה הוא ניסה להילחם? שזה יהיה מחירה אמיתית, אבל מה שקורה בפועל, בשמיטה הזאת, בגלל שמיטות קודמות, בפועל מה שקורה זה שהם מוכרים לגוי, ומכרנו לגוי. כלומר, אני אומר, הרמה יכולה להיות בכמה רמות. רמה אחת יכול להיות, כי זה לא נעשה טוב, כמו במחירת חמץ. באמת הגוי קנה את כל החמץ הזה? אבל זה גם יכול להיות ברמה אחרת. בוא נגיד שהוא קנה טוב. אני חוזר לדוגמאות שהבאתי קודם, של ההוא באוסטרליה. הקידוש שנראו תקפים לגמרי, זה נקרא הרמה מסיבה אחרת, לא כי, לא באמת, זה באמת חוקית, זה היה קידוש של ימידים, ממש אשת איש, אלא כי המניע לקדש את האישה לא היה אהבה, לא היה, זה לא היה חתונה שעושים קיבוצים, לא, הם לא רצו להתחתן, הם רצו למנוע בעיה הלכתית, אבל זה לא אותה סוג הרמה, כלומר צריך לדעת שיש כל מיני הערמות שונות, הערמות הבעייתיות הן כשגם אתה חושב שהמנגנון ההלכתי לא כל כך תקף, אבל כשהמנגנון ההלכתי תקף לגמרי, לכאורה זה פחות בעייתי. כלומר, הערמה היא תופעה מגוונת. שבמקרה שלנו, איזה מין הערמה הזאת? זאת הערמה מהסוג, כמו מה שתיארתי, במחירת חמץ, באיזה מובן? לא באמת מאמינים לך שאתה באמת מבשל את זה ליום טוב. לכן, ובלבד שלא יערים. כלומר, במילים אחרות, אם באמת יש סיכוי שתאכל את זה היום, סיכוי אמיתי, אז זה מותר. אבל אם אתה אומר כאילו זה להיום, אז לכן אנחנו נגד, וזאת הערמה הקיצונית, זאת הערמה שקל לאסור אותה.
אני חושב רבה שבה הערמה קטה שנים
על הרמה הזאת הוא דיבר.
בקונטקסט הזה הרמה זה דבר שלא עובד, דבר סיטואטיבי. הרמה זה אומרת הרמה לא טוב, way too far, כן?
כן, זה גם בלוף.
זה מס שפתיים.
כן, זה בלוף. אתה לא באמת נשאלת להיום, על מי אתה עובד, כן?
אתה משמעת ביותר
משמעת אחרת. נכון, נכון. כן, הרב אביעד. אז הם טוענים שלא. הם טוענים ככה. הרמה קובע נורמה שהיא נורמה לחיקוי. דיינו שהאוילם חושב שזה גלט, שזה בסדר. במזיד, לפחות אתה יודע שאתה לא בסדר. יכול להיות שתהיה לא בסדר עוד פעם. אבל הידיעה שאתה לא בסדר ולווה אותך. אתה לא יוצר נורמה לחיקוי. לא לעצמך ולא לאחרים. לכן באופן פרדוקסלי, הרמה יותר בעייתית. עכשיו כאן הסוגיה ממשיכה, בואו נעשה לגמור אותה, והסוגיה אומרת, עכשיו נחמן בר יצחק אמר, המאני חנניה היא. ומילים אחרות, זה תולים במחלוקת תנאים. והליבה בבית שמי, דתניה, חנניה אומר, בית שמי אומרים, אין אופין אלא אם כן ערב בפת, ואין מבשלין אלא אם כן ערב בתבשיל, ואין תומנים אלא אם כן היו חמין תמונים ערב יום טוב. ובית הלל אומרים, ערב בתבשיל אחד ועושה בו כל צורכו. וכאן בשאלה הפשוטה שאולי מה הקשר בין חנניה לבין השאלה האם מי שעבר ואפה יהיה אסור או מותר. כאן תראו מה רשי אומר, רשי אומר שאני חנניה היא דשמין עלי דמחמיר בערובי תבשילין ועליבה בבית שמיים. מה משמעות בלשון רשי? ושזה שאלה של מדיניות, אם אני מחמיר בערובי תבשילין עומקת. אז היות וחנניה מחמיר בדבר אחד, ומה הוא מחמיר? שצריך לעשות עירוב על כל... על כל סוג של פעולה, דיינו עירוב נפרד לתפשיל, עירוב נפרד לאפייה, עירוב נפרד עירוב נפרד לתמונת החמין. אז היות וכך, היות וחנניה מחמיר, אז גם בעבר ואפה הוא מחמיר. שזו חשיבה של מדיניות הלכתית נקרא לה. האם אני בעד להחמיר או בעד להקל? מה שגם נראה לי כאן, שזאת שאלה מקומית ברוב התפשילים. דיינו, אם עבר ואפה אני אסור את האוכל, זאת שאלה שהיא ביטוי למדיניות שלי בעולם עירובי התבשילים. אם החמרתי פה, אז גם פה אני אחמיר. אבל מה לעשות? גדלתי אצל פריסקאים, ואנחנו לא אוהבים הסברים כאלה. השאלה אם אפשר למצוא פה איזה הסבר מהותי. דיינו, אם יש קשר מהותי בין התפיסה של חנניה, לעומת דעת החולקים עליו, לבין השאלה האם אני אסור בעבר ואפה. או נאמר את זה בצורה הבאה, האם בעצם בשאלה על הפרק בעבר ואפה היא השאלה טיבו של עירובי תבשילים. אם עירובי תבשילים הוא מוסבר בצורה מסוימת, אז בעבר ואפה אני אחמיר. אם הוא מוסבר בצורה אחרת, בעבר ואפה אני אקל. כאן אני רוצה להזכיר לעצמנו את ההסברים, הנימוקים השונים לעירובי תבשילים, שמענו בגמרא בתדלון ב', ושם ראינו בין היתר את הקשר הברור בין חנניה לבין אחד מההסברים שם. כן? חנניה באופן ברור, אם הוא דורש שצריך, מותר לתמון, אלא כן חמים תמונים, לכאורה הוא עולה בקנה אחד עם דעתו של רבי אליעזר, שאת אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, מכאן אמר רבי אליעזר, אין אופין אלא לאפוי ואין מבשל אלא למושל. דיינו, חנניה בא לעמדה שאני צריך להתחיל את הפעולה בערב חג, ואני יכול להמשיך אותה ביום טוב לקראת השבת. זו העמדה של חנניה. לעומת זאת, ראינו שיש שם דעות אחרות, ובלט לנו בעיקר דעתו של רב אשי, שכנראה בנוי על רב חיסדא, ראינו את מחלוקת ראשוני, אבל על רב חיסדא בפסחים, שעל מה בנוי עירובי תבשילים, שלמיתו של דבר מותר לבשל מיום טוב, מיום טוב לשבת. ועירובי תבשילים סך הכל הוא הכר, כדי שלא יאמרו שמותר לאפות מיום טוב, לכל, וראינו שם גם את דעתו של שמואל, שראינו שהוא הולך לדעתו של רבא בפסחים, שהם אומרים שכל ההיתר הוא בגלל הוי, דהיינו היום זה בעצם אמיתו של דבר, מותר לאדם, אני תמיד אומר שאתה מבשל יום טוב, הוי ויבואו רוחים. עכשיו כאן השאלה היא, האם אולי הקישור שהגמרא עושה לחנניה היא בעצם קושרת לדעות השונות שם בתזב עמוד ב', דהיינו, האם הגמרא אולי מציעה שלחנניה שסובר כדעת רבי אליעזר, יש מקום לרוב להגיד שעבר ואחר יאסר, אבל מי שמתיר רק איזה המשך של פעולה קודמת, יוצא שכאשר אני עובר ואופה ולא היה רובי תפשילים, אין שום תשתית הלכתית שמאפשרת מה בכלל. מה שאני נעדר הוא את התשתית הכי בסיסית, אז עבר ואפה, זה יהיה אסור, אתה לא אופה על האפוי בכלל, כלומר, אתה נעדר את כל הבסיס. לעומת זאת, אם אני הולך בכיוונו של רב אשי, ואני אומר, האמת מותר לבשל יום טוב לשבת, אז איזה עבירה עשה האדם הזה? שהוא לא קיים מצוות הנחת העקר, אבל האם על מי שלא מניח עקר, אני אומר שהאוכל אסור, אני אומר את זה בצורה אחרת. אולי על בסיס חנניה, זה סוג של מעין מבשל ביום טוב. בישול האסור, לעומת זאת, לשיטות האחרות, ביסודו של דבר, הוא בישל בישול המותר, רק שהוא נעדר את העיקר. אז אולי הקישור צריך להיות לא קישור של מדיניות, הוא מחמיר, אז הוא מחמיר גם פה, אלא שיש לו תפיסה אחרת של עירובי תפשילים. אבל אם הולכים בכיוון הזה, אז כל הדיון כאן הוא באמת דיון מקומי, שהצדדי הספק תלויים בשאלה של מה זה עירובי תפשילים. אבל מהראיות הבאות בגמרא עולה בבירור שזה לא ככה. או שהראיות הבאות בגמרא רואות את זה כשאלה כללית, האם אדם שעובר על תקנת חכמים, האם חכמים קונסים אותו או לא? אני חוזר לשאלה החינוכית, כן? האם אנחנו ניתן לאדם שהוא עבריין גם ליהנות מהעבירה שלו, צריך לשים לו גבול. וזה ממשיכה הסוגיה ואומרת, אני קורא, תשמע, המעשר פירותיו בשבת בשוגג יאכל ומזיד לא יאכל. מה הקשר בין עבר ואפה, בלי עירובי תפשילים, לאחד שהוא מעשר פירותיו בשבת? הקשר הוא, זה לזה, עבר עבירה, ועשה פעולה אסורה, כן? אומרת הגמרא, להצריך עדית לפרי אחרינה. וכאן הגמרא, ממש ברוח דברים שדיברנו קודם, הגמרא בעליל אומרת לנו, במדיניות הגזרות, אני בין היתר שואל אותי, כמה חמור העונש שנתתי לו. כלומר, כשאני אוסר על אדם שאיסר פירותיו בשבת לאכול אותם, אבל יש פירות אחרים שאפשר לאכול אותם, אז אני לא גוזר עליו רעב, אבל אם אדם שלא הניח עירובי תפשילים, מה הנחת הסוגיה? אין משהו אחר לאכול. ולכן אני לא אתן כזה עונש חמור, אני מעניש ילד, אני לא, כאמור, נותן לו להיות רעב, כן? תשמע, רואים גם מהתשמע הבאה, זה לא שאלה פנימית בעירובי תפשילים, זה שאלה כללית במדיניות הגזרות של חכמים. המטביל כליו בשבת, שזה אסור, זה המשנה הבאה, בשוגג ישתמש בהן, במזיד לא ישתמש בהן, להצריך עדית, לימני אחריתי. ואז אומרת הגמרא, אינמי, אפשר בשאלה. מה זה אפשר בשאלה? אפשר, מה לעשות? לשאול מאחרים. אז שוב פעם, אני אתן עונש שאתה תרגיש שלא תהנה מפירות מעשיך, אבל אני לא אגזור עליך מגבלות שהן חמורות מדי. תשמע, אומרת הגמרא, המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד, לא יאכל, זה אני מניח המקור הכי מוכר מתוך הסוגיה כאן, כן, דין המבשל בשבת, וכאן הגמרא רוצה להשוות את המבשל בשבת לעבר ואפה, אדם בישל ביום טוב באיסור. וזה אומרת הגמרא, איסורה דשבת שני. כאן השאלה היא, למה הכוונה איסורה דשבת שני? רש"י אומר, אני קוראת לשונו, איסורה דשבת שני, כי זה דרבנן דאורייתא, בדיוק. כן, אומר רש"י, דיבור המתחיל איסורה דשבת, בישול שבת מאבות מלאכותו, ואיסור סקילהו, אל כך כנסו הרבנן למזיד, אבל עבר ואפה ביום טוב לשבת, איסורה דרבנן עוד עבד. לפי רש"י זה לא באמת הבדל בין שבת ליום טוב, אלא זה הבדל בין דורייתא לדרבנן. זה גם מסביר נקודה נוספת בסוגיה. הרי הסוגיה קודם הביאה ראיה ממעשר פירותיו בשבת. למה היא לא אמרה קודם שבת שני? אז מה התשובה? שלעמיתו של דבר הסוגיה כאן משווה בין שבת לבין יום טוב. אלא היא מבדילה בין דורייתא לדרבנן. ולכן מעשר בשבת, שאסור בשבת גם כן רק מדרבנן, הוא דומה ליום טוב. בעצם ההבדל בין דאורייתא לדרבנן, לא בין שבת לבין יום טוב. אבל יש בראשונים גם דעות אחרות, בזה נסיים להיום. יש, כמעט נסיים להיום, בסדר? יש דעה אחת שסוברת שהסוגיה באמת מבדילה בין שבת ליום טוב. זה לא הבדל בדרבן ודורייתא. הבית יוסף מביא את זה בסימן תף קוף ג' בשם תשובת הרשב"א. בחלק סימן ח' זה המקור האחרון בדף, שורה 77. וזה לשון הרשב"א, שאלה, תבשיל שנתבשל ביום טוב ראשון לצורך יום טוב שני, אם מותר. תשובה, זו בעיה בגמרא, עבר ואפה מאי. רגע, אצלנו בגמרא, מה הייתה הבעיה? לא הנחת רובי תבשילין, לעבר ואפה מיום טוב לשבת. אבל הוא מבין הרשב"א שהגמרא דנה בדין, פשוט מבשל ביום טוב. ככה הוא אומר, אם אין רובי תבשילין, אז אתה מבשל ביום טוב, לא לצורך יום טוב. זאת השאלה, כן? ועל זה הוא אומר, ותינה למפשטה, ודחי לרב נחמן, וכו'. ועל זה אומר הרשב"א, אני קורא, ובתים למי שניתן למי שניחו דחי רב נחמן, והריף לא פסק בכלל, ומי הוא מסתברא דשארי. הוא פוסק שגם זה מותר. חדה מדדחו לרב נחמן ברבה, שישנו מנחי סביר עלי, ועוד אב אלה משל ביברם, דימי דורייתא משל שרי דאי כהואל. אז גם הוא בסוף חוזר להואל, לדרבנן, אבל הוא אומר, זה הבדל בין יום טוב לשבת. יש, רק שנייה, כן, אז זה הדעה שאומרת, זה הבדל בין יום טוב לשבת. הלכה למעשה, היות והגמרא לא פושטת את היבאיה, אבל כל הראשונים פוסקים להלכה שעבר ואפה, זה היבאיה דלא איפשטה, זה רק דרבנן, ולכן הם פוסקים שמותר לו. עכשיו אנחנו נעצור כאן, בפעם הבאה, מה, נשאר פה כמה שורות צהרות בגמרא, ואני מציע שנתחיל את המשנה הבאה. הלאה טוב.